ושלום עליכם, אהוביי, תודה עם רב רבותיי. בשיעור הזה נמסר בזכות אבי מורי ומי מורתי שנפלו, בזכות משה דבן פשדינה, גם נמסר למשה מרדכי, ובגית הבן פרחן הצרי, וכל יוצאי חרצה, דינה ברכה בת אסתר הדסה, חי יוחד פגה בת מיכל יהודית בתיה, חנן בן מתן בן שרה, אסתר תהילה בת אריאל ציפורה, הרב ברוך הרץ בן שרה ציפורה, בת שלו בת שרחה, הרב רבי יוסף בן חנה, רב שי בן לאה, בתוך שאר חולי ישראל. אנחנו נדבר היום על דמות ייחודית, אישיות זוהרת בתולדות העם היהודי, אחד מיוחדים שבהם, למרות שיש בעם ישראל הרבה הרבה מיוחדים מאוד, אבל המדובר בהרצאה הזאת, בשיעור הזה, הוא הרב יצחק יעקב ריינס, שהיה מייסד המזרחי, שחי מ-1939, נפטר ביוד באלול, זאת אומרת, השגחה נפלה שהיורצייט שלו זה בשבוע וחצי. כשהחלטתי לתת את השיעור, לא ידעתי את זה. אז עוד מעט היורצייט שלו, ה-107, נפטר לפני 107 שנים. הרב ליטאי מגדולי התורה ביהדות ליטא, מייסד המזרחי, העילוי גדול, יסד ישיבת תורה ודעת, ששלבה לימודים תורניים וכלליים. שם משפחתו בא לו מצד אם סבתו ששמה היה ריינה, בעלה רב משה חי חיי פרישות, ולמד תורה כל ימי חייו. אשתו ריינה הייתה ביתו של הרב שלמה זלמן מירקש, שב בית דין בירמיר, מחבר שולחן שלמה. אביו הרב שלמה נפתלי השתייך לחבורת תלמידי הגרא, שעלו לארץ בראשיתו של רבי ישראל משקלוב. רצונם האז היה לעלות לארץ הקודש לוחנין את עופרה. היעד של הקבוצה יעד משיחי של אבת הגאולה בשנת 1809. השתקו העולים ביר ירושלים וביר צפת. בין המשתקים מתיישבים בצפת היה אביו של הרב ריינס, חלק מפעולתם היה לייסד, כולל בית מדרש לפרושים. רב שלמה נפתלי קנה שם בית דפוס לספרים עבריים, ופרנסתו הייתה מצויה ברווח, ברוך השם. 24 שנים לאחר מכן, בחודש מאי 1834, התקוממו הפלחים שבסביבות צפת ומרדו באברהים פחה המצרי, שליט העיר, בגיעם לעיר פרו ביהודים ושדדו את רכושם, גם רכושו של רב שלמה נפתלי נלקח ובית דפוסו נהרס. היהודים ובתוכם רב שלמה נפתלי נותרו חסרי כל. היהודים העשוקים פנו לאברהים פחה בדרישה לשלם את הנזק, והוא הבטיח לגבות את הנזק מנכסי הפלחים שנתפסו. אבל הרכוש, כצפוי, הרכוש מעולם לא הושב ליהודים. לפי בקשת ראשי הקהילה, נסע רב שלמה נפתלי לקלוט ישראל שברוסיה ופולין, כשליח יהודי צפת לאסוף כספים לשיקום היישוב היהודי ביתו בוורשה. הגיעו אליו בשורה נוראה, כי באחד בינואר 1837 אירע בצפת רעידת אדמה קשה. וכי כל בני משפחתו, וביניהם אשתו, בניו ואחותו מצאו את מותם. בתמוטט עליהם ביתם, רחמנא ליצלן. כתוצאה מהאסונות נוראים האלה התדרדר ליישוב היהודי בצפת, ולפי הצעת ידידיו נשאר רב שלמה בחוץ לארץ, והתיישב בקרלין, בפרברי פינסק. כעבור שנת האבל נישא בשנית, וכעבור קצת זמן, בתת בחשוון, 1839, נולד רב יצחק יעקב. כבר מילדותו הוא הצטיין בלימודו, ניחן בכוח התמדה מיוחד ושקידה עצומה. כבר בגיל 10 ידע בעל פה מספר מסכתות מסדר נשים. אביו הציגו בפני רבי חייל הלוי, שהיה אחד מגדולי התלמידי חכמים. אחר שב לוי אמר לידיעותיו הרחבות וסגולותיו המיוחדות קיבלו כתלמידו. כבר בגיל 17 הצטברו תחת ידו חידושי תורה שהביאו ספר שלם, שנקרא בשם שוטה דיאנקוטה. באותם ימים הגיע לעיר איש אחד למנת לשבת ולהגות בתורה, פיזי הבקי במתמטיקה, ושכנע את יצחק יעקב ללמדו מתמטיקה שעה אחת ביום. ולימד אותו מתוך ספר שנקרא מילות ההיגיון, והספר השפיע עליו, הוא התחיל להשתמש ביסודות הגיוניים של המתמטיקה, גם לימוד הגמרא והפוסקים. אז הוא אמר שהיה אור חדש שהופיע עליי בדרכי לימודי, ונהייס עיקר לימוד הזה שורש בליבי עמוק עמוק. הוא למד בוולוז'ן, אחר כך לאישי שוק, שקד על התורה, היה מתמיד גדול, הדבב לירושלמי ראשונים, היה בחור מצטיין, בגיל 18 כבר התארס. לביתו של הרב יוסף רזין, שרבה של עיר דוד ארדוק, וניסה לה בגיל 19. לאחר חתונתו החל לסדר חידושי התורה שלו, במשך 3 שנים חיבר 3 חיבורים ראשית ביקורים, על 4 חלקי שולחן ערוך, שואל המשיב, שאלות ותשובות, וגם שוטה דיאנקוטה החידושים שהוא כתב. ועוד הרבה ספרים, חותם תוכנית שעיקה גלים בחוגי הלומדים. אבל היו לו גם הרבה מתנגדים. הוא גם היה בעד שילוב לימודי קודש ולימודי חול, לכן הוא הקים את הישיבה שלו, פעל הרבה למען הציונות, יסד מזרחי, והשיעור הזה מבוסס על פי מאמר שכתב אחרי פטירתו חברו הרב יחיאל יעקב ויינברג, זכר צדיק לברכה. רבי יצחק יעקב ריינס היה בעולם הרבנות דמות מרכזית בעלת עוז וערך במידה כזו, עד שאפשר להצטמצם בתיאור ימי חייו אך ורק במה שנוגע לאישיותו, לסגולותיו ואישיות בלבד. אלא שבהכרח יש לשים לב למסיבות החיים של כל היהדות הרוסית שבזמנו. ושם שמדברים על ריינס, אין למנוע שיבואו ויתייצרו לפני האספקלריה של זיכרוננו כל המאורעות בעלי ערך היסטורי שירו במשך 50 השנים האחרונות במזרח היהודי. כי תופעות רבות בחיי יהודי אירופה המזרחית נבו ישר מתוך התעוררותו, או שהושפעו ממנו במידה ניכרת. השם ריינס לא נשאר שם פרטי לאישיותו בלבד, אלא נעשה לתוכנית ופירושה יצירות שונות יחד שתהיינה קיימות קשורות באישיותו, או קימות קשורות באישיותו ובשמו לנצח. בחוג בעלי התלמוד ידועה שיטת הלימוד שנוצרה על ידו בשם היגיון של ריינס, אופן הסבר חדש שבהגדה רגילים לציין בשם דרוש של ריינס. וכך מדברים גם על הישיבה של ריינס, המזרחי של ריינס, הכל דברים שמוצאם מרוחו היוצר. קשה למצוא איש כמוהו שהיה פורה גם במקצוע הספרות וגם פעיל בשדה הפעולה החברתית. מרב סכום הכישרונות השונים שהיו מאוחדים באישיותו רבת הצדדים, ויחד עם זה התמזגו בו כל הסגולות הללו שלכאורה אינן סותרות הדדי לאחדות שבהתאמה. סימן לגאון אמיתי, מחשבה בהירה, דמיון מבריק וחריפות הגיונית, כאשר יעיד היגיון התלמוד שלה, ובצד זה לב מבין בפיוט, כאשר נראה מביוריו להגדה, דייקנות מדעית וצירופים מיסודו של הפלפול הרבני מלאי רוח, לב טוב ברוך, הרגש שבחיית ילד קטן יכולה הייתה לפתוח את מקור דמותיו. רוח הרגש שבחיית ילד קטן יכולה הייתה לפתוח את מקור דמותיו, הוא בא בעת ובעונה אחת בעל אומץ רוח עשוי לבלי חטא ורצון חזק כסלע. מי ראה את ריינס וליבו לא נמלא רגשי הערצה לתופעה יקרת המציאות הזאת. כשרב מן הדור הישן מי שחלקל את רוחו בדפי הספרות התלמודית הישנה, מעמיק כל כך להבין לתביעות הזמן החדש. כל מי שהכיר אותו היה מוכרח לשתומם על התמזגות זו של התמדת בית המדרש והתבודדות של מלומד בדלת אמות ההלכה והיון מצד אחד, וערנותו של רוח זה המסתער קדימה מלוא כוח אלומים וחפץ חיים וחפץ חיים מן הצד השני. כשחזר מנסיעה לקונגרס רגיל היה להיסגר בחדר לימודו כדי להכין איזה פלפול בשעה שבנפשו פנימה התגעשו עוד בערבוביה רשמי הקונגרס ומעוררותיו. כשהיה עוד צעיר לימים מאוד, הופיע ברבים ונבחר בגיל של 23 שנה לרב בקהילה באחת מערי השדה של פלח קובנר. זמן מועט לאחר מכן הוציא ספר של פלפול בשם עדות ביעקב. וכיוון שראה ששמו התלמודי נכון ובטוח לפניו, מיד התחיל לתעניין בעניינים ציבוריים ולפעול בהם. פעולתו חלה בזמן שבו תקופת ההשכלה הולכת וצועדת לקראת סיומה, בשעה שהדור הישן והחדש קרתו ביניהם ברית שביתת הנשק, אלה מזה מלחמת עייפות המלחמה ואלה מזה מלחמת אכזבה ואובדן האמונה, שעה שרק מעט מאוד מוכשרה היא לפעולה רוחנית פוריה. כי לאחרי מלחמה שאין בבעלי הדין לא מנצחים ולא מנוצחים, מתיות תחופות אדישות בנפש, האמונים שמטמטמת את הלב ומכה את ההתעניינות בעבודה חברותית. וכדי להתחיל בפעולה ציבורית לשם הכלל בתקופת מעבר כזו, דרושה איפה אישיות בעלת ערך. ויש עוד להעיר שבתקופה שקדמה לה חי דור עשיר וברוך בגאונים תלמודיים. כמעט בכל ערי השדה הקטנות ישבו אנשים מפורסמים על כיסא הרבנות. כל החיים הציבוריים אצל היהודים התרכזו בידי הרבנים שבראשם עמדו אנשים כרבי יצחק הלכון אינספקטר, רבי ישראל סלנטר, רבי יהושע לייב דיסקין. אנשים האלו ניצבו כמו סלעים בתוך דחיי ים והגנו על הישן והקדוש במסירות נפש אישיותם. האוכלוסים היהודים, העם בכללותו, נשא את עיניו והרצה על גיבורי הרוח שלו. ונתן את הסכמתו למפרע לכל מה שיצא מפיהם ולכל מה שהורו. והנה בא אברך צעיר לימים בתוכניות חדשות בידו ושיטה חדשה בהוראה. מרהיב עוז בנפשו לתקן ביסודות חינוך הרבנים ושתלמותם, ורוצה לסמוך בזה משום שהוא בעצמו חרד הנה ומתנגד להשכלה ברוח המערב. גם הוא רוצה לבקש לו משען באותם האמונים החרדים לדת כגאוני זמנו. אמיץ לב ועשוי לבלי חטא, ובהכרח האיש המוליד רק את מחשבת היוזמה הזאת ומעיז להוציאה לפועל. כל חייו היו חיי צער, אומרים רצון ושאיפה כבירים, ובא ושאנוס ללחם בשתי חזיתות מימין ומשמאל. במידה שישתדל להשליט את התביעות הזמן הצודקות כל זמן, כל כמה שמתאימות הן לרוח התורה ומצוותיה, נתקל בחשדנות הימין ובחרדתה. ומידה שלא רצה לוותר גם על המנהג הכי קל, אלא להחזיק בתוקפו בכל מה שהוקדש במסורת דת הקדושה, עורר את כל תוקף התנגדות מצד שמאל. אולם הרב ריינס לא היה האיש שניסה להבטיח לעצמו סייה מתחילה. לבדו יצא לדרכו החדשה ושאף בקול ובתמידות רק להתקדם. כל המעצורים והתנגדות שפגש, רק לזרז אותו הוסיפו, ולהגביר את עוצמת פעולתו. והלא ידוע ידע בבטחה שבעד כל רעיון קדוש צריכים מתחילה להילחם ולריב את ריבו עד אשר יפקיע לו דרך. טבע הדברים מחייב של איש כריינס אויבים ויריבים רבים כמו לו בימי חייו, ואולם גם הם לא היה לאל ידם להפעיל על אופיו למעט את כבודו. עולם הלמדנים שח את ראשו לפני גאון ההלכה שבו, ואף הפי ששיטת לימודו החדשה שיצא לא הוקרא על ידי הכל, וכל זאת הרגישו הכל שריינס היה מומחה מצוין כאן בדרך הישנה והמקובלת. כאשר יעיד ספרו עדות ביעקב, ספר המטפל בסוגיות החמורות שבתלמוד ובספרי הפוסקים בחריפות כבירה, לפי השיטה המקובלת בלימוד התלמוד. למדני זמנו הכירו מיד שדין ודברים להם עם גאון בעל ערך, ומאיש כזה לא היו יכולים למנוע את רגשי הוקרתם. והעם שוב העריץ הערצה יתרה את מטיף העם הגדול שבו, מי שידע למשוך אחריו אספות המונים גדולות. בהתלהבותו, ואפילו הלמדנים הליטאים שרגילים להביט על המגיד מלמעלה למטה, גם הם לא היו יכולים, לא תמיד לכבד אותו כמו שצריך, גם הם לא היו יכולים להיחלץ מן הרושם של הנועם המצוין הזה. היה בטיב התפתו משהו שידע לא רק להלהיב את הדמיון ולחטוף את הלך הנפש, אלא גם לשכנע את השכל על ידי ההיגיון המוצק. בתור אומן מומחה להגדה היחיד ומיוחד בעולם הרבנות, מבקרי הקונגרס הציוניים האחרונים יודעים לספר על הרושם הכביר ועל ההתלהבות הגדולה שעורר ריינס עשה בידי הפועתו הבימת הקונגרס. כל הבית הראה לו אותות של הוקרה, יראת כבוד יוצאת מן הכל לחוות דעתו היה לפעמים ערך מכריע. ואולם כל זה מוסיפים ליראה יותר, פעולת דמותו מריבת העין והופעתו הפטריארכלית, זקן ארוך וצח כשלג הקיף כמסגרת את פניו הכמותים, שממנו נשקפו שתי עיניים מפיקות בינה ונוחות. ויותר מי שפעל על ידי כוח משכנע וכישרון נועם, פעל על ידי התלהבותו הפנימית ורצינות מוסרית עמוקה, שרוחה דיבר בו לא על ידי דבריו איפה פעל, אלא על ידי הצליל הקדוש, או יותר נכון לומר, על ידי דמותיו. ואולם אל לנו ללכת שולל על ידי תיאור זה של הופעת ריינוס הזקן בקונגרס. ברוסיה זוכרים עוד את הימים שהם בהם פרחה יצירתו הרוחנית, שבהם בואו לעיר היה מדי פעם בפעם ליום חג אמיתי בשביל הקהילה היהודית. תכף ומיד סגרו את החנויות, הפסיקו את העבודה בבתי המלאכה, ורצו לשמוע את הרצאתו של הגאון ריינוס עמוקת הרעיונות. תופעה ידועה היא שאישיות גאונית, אישויות גאוניות פועלות יותר על ידי האור שהן עוצלות, מאשר על ידי מפעליהן וחידושיהן. שהרי סוף סוף אין כל אור, האור הגנוז בתוך נשמותיהם, יכול להיות נשקף בתוך המסגרת המצומצמת, אשר לאספקלריה הזו של מפעלים וחידושים. אצל עם ישראל שחי חיי גלות ונדודיהם משוללי כל תואר של מדיניות עצמאית, התופעה הנעל מתבלטת במידה עוד יותר גדולה. והוא הדין גם הרב יצחק יעקב ריינס למפעליו החברתיים שהיו מוקדשים לציבור, ייחסו רק חבריו לדיי חשיבות, ואילו לריינס בתור איש ואישיות בעלת ערך, הייתה השפעה על כלל ישראל. להשפעת הגאון הזה גם על הנוער החדש שהתרחק מן היהדות, ישמש דוגמה תיאורו של סוציאליסטן יהודי, שתיאר לכותב התורים האלה, זאת אומרת הרב ויינבר, את אופיו של הרב ריינס בדברים דלהלן. אני בעצמי, אני אנטי ציוני, את הקונגרס אני מבקר רק מתוך סקרנות, ואולם מוכרח אני להודות שאחד החזיונות הנוגעים עד לב ועושות רושם שבקונגרס, הלא לראות איך הרב ריינס התהלך במסדרונות שלוב זרוע עם הסופר הפריזאי מקס נורדוי, מחבר הספר כזבים מוסכמים. ראיתי שתי דמויות בעלות קומה בעי כוח של שני עולמות שונים, שהיפוכם כהפוך שני הקצוות. האחד גאון יהודי והשני יהודי גאוני. בכוח מצוין של החוכמה התלמודית ונציגה של התרבות המערבית, שאינו נופל בערכו מן הלז. שני אנשים האלה שעולם שלם של מנהג חיים ואופי של השקפת עולם וחיים, מבדיל ביניהם מצוא מצאו איש את רעהו בעבודתם המשותפת לתחיית עם ישראל. ואף על פי שריינס ידע רק מעט גרמנית ונורדוי, עוד פחות מזה יידיש, בכל זאת נכנסו בדברים, והבינו איש את שפת רעהו, מובן שלא קשר המילים גרם לכך, אלא שני לבבות חמים ומרגישים הם הם שמצאו את זה את זה. עד כאן הסוציאליסטן הצעיר. לו ידענו רק על אודותיו, רק כמה גדולה הייתה השפעתו בתור אישיות, דיינו להקציע לו מקום בראש כל בין גאוני ישראל. ואולם יותר מזה אנחנו יודעים על אודותיו, לא רק על שורת גאונים בני העלייה ורבנים אנשי שם נמנה, אלא גם עבוד עבד מבלי להרגיע ולהיעוץ את עבודת העניינים של כלל ישראל. מבחינה זו היה ורבריינס מנהיג עם אמיתי. תמיד חזר וקרא את העם גם למלחמה וגם לקורבן ביחד. הקריב על מזבח עבודתו החברתית, לא רק את רבנותו, זו דרך עלייתו לכיסאות רבנות גדולים שראוי היה להם על צד השלמות, אלא שתחופות התענה גם במחסור חומרי, בייסורים רוחניים, במלוא מובן המילה, ועד מסת נפשו. לא נכתבו עוד במילויים דברי ימי המעונים בישראל. אין כוונתי רק לאותם הקדושים שעברו, עברו של ישראל אינו דל בהם כלל וכלל, שפעם בחיים מסרו את נפשם על קידוש השם, ונתנו את עצמן לשריפה בידי משפט אינקוויזיציה. אלא כוונתי לאותם הגיבורים הצנועים והפשוטים, אלה שבמשך כל ימי חייהם, הקריבו את עצמם על מזבח האמת מדי יום ביומו בעצני ובאסתר. חיי הגיבורים האלה טרגדיה אילמת היא, גיבורים שכל קיומם קורבן אחד וממושך הוא, ואף על פי כן אינם נראים ואינם נערכים. אחד המעונים הקדושים האלה היה הרב ריינס, שיסד בפעם הראשונה את הישיבה שלו בשוויניציאני, מקום שבו שאף ליצור את מזגות בין מדע התורה והשכלה הכללית. חזקו עליו הרדיפות והריבות כל כך, עד שכמעט עבדה לו משרת רבנותו. יריביו הרחיקו לכת כל כך, עד שהכניסו אותו לבית הכלא. זה היה בשנת 1884, כשבא אז הרב ריינס בניין הישיבה החדשה למוסקבה, אסרו אותו לפתע פתאום, ושמו אותו במצודה אשר לפושים מדיניים. מי שמכיר בתנאים מדיניים של רוסיה בשנות ה-80, ידע גם כן איזה סכנה הייתה צפויה לו. חקירה משפטית לפושים מדיניים לא התקיימה אז, ומי שעבר פעם על סף בית הכל הרוסי, ממין זה צריך היה להיות מוכן לראות אותו כדירת קבע. אחרי מאסר של 30 שעות, הוציא אותו לחופשי עדי השתדלותם של אנשים נכבדים בקהילת מוסקבה. הרב ריינס בעצמו ראה את שחרורו כנס מן השמיים. בבית האסורים החליט להציב לעצמו את יסוד הישיבה, שחפה לפני עיני רוחו כתפקיד חייו. נוגעים עד לב הם דבריו בעניין זה וחיבורו שני המאורות. ככל אשר ירבה הוא, הרב ריינס, לטענות בעד מסת נפשו, כן תלך זו הלוך ויעשות חביבה עליו, וסימן בלתי כוזב הוא לו, ועד אמיתת הדבר שבשמו הוא בא, אם הוא מתענה עליו, ותמיד רחף לנגד עיניו מאמר חז"ל, גימול מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נתנן אלא על ידי ייסורים, ואלה הן תורה, ארץ ישראל, ועולם הבא. מורי ורבותיי, בעזרת השם, סיימנו לעכשיו, ואני מקווה להמשיך בפעם הבאה את דברי ימי הגאון הנפלא והצדיק שמסר את נפשו בעד עקרונותיו ודעותיו, והיה גאון עולם בתורה, איש רב חי פעלים לתורה ולתעודה, שחזה בעיני רוחו את התקדמות עם ישראל, התעלות עם ישראל, רוממות עם ישראל, הרב יצחק יעקב ריינוס, אז נא להישאר עימי, ואם בעזרת השם, השם יזכה אותנו בחיים ובאפשרויות הכלכליות ובבריאות הנפש והגוף, בעזרת השם בלי נדע נמשיך. תודה רבה רבה על ההקשבה.